שלוש שלמות הן יסודות נישואין על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 31, 30 למטה, נמצאים בחתימת הפרק, ושנתחיל להיכנס לעומק המשמעות של שלום הנהר, כן, שזה יהיה הפרק הבא, כידוע למי שהופך דף, נחתום את הפרק הזה. למטה, עמוד 30. נחתום פרק זה בביאורו של מאמר חז"ל האחרון שציטטנו לעיל. אמנם כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא תורה, כן? שדווקא מציאות האישה, המציאות הנקבית, היא מוציאה אל הפועל, היא הכלי שבאמצעותו אפשר לזכות לכל הדברים המופלאים האלו, שמחה, ברכה, תורה, אם נוסיף שמה יש גם חומה, כן, וכן הלאה. אם כן, המציאות של האישה שמתייחסים בצורה נכונה לאתגר הזוגי, זה מוציא מן הכוח לפועל, יותר נכון ממשיך שפע, כי כל הדברים האלה בזכות האישה. בזכות האישה יש שמחה, ברכה, תורה, חומה, כן, וברכה זה פרנסה. אין. כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא תורה, אך אין פירוש דברים, זאת אומרת, למרות שהדבר נאמר ונאמר בחתימת ידם של חז"ל, אין, אין הכוונה שהדבר קורה באופן אוטומטי, צריך לזכות לו, צריך לזכות לו. כמו שנאמר שאדם שרת ביחידה מסוימת, יכול להגיע להישגים כאלו וכאלו. אין הכוונה שברגע שהוא לובש את מדי הזית, הוא מקבל כנפי צניחה, אלא יש לו את המסלול המתאים, ואם ירצה, להגיע לכנפי צניחה. אם הוא לא ירצה, אם הוא לא ישקיע מספיק, אז היחידה הזאת תהפך לו אפילו חלילה לכללה. הוא יקטר, הוא יערוק, בסופו של דבר יוצא מהיחידה. אפשר להשאים את היחידה? ודאי ובדאי שלא. שאים אותו שלא לא השקיע מספיק, לא טרח, לא יגע. אותו דבר גם פה, אין פירוש הדברים שכאשר אדם מתחתן, זה לא איזה פזם, שברגע שאתה מתחתן, תרפו מיד קורא איזה אברה קדברה, אברה קדברה. הוא בורא איזו מציאות חדשה מעצם האמירה של הרי את מקודשת לי. לא, זה לא הכוונה. לא מזלזל באמירה של הרי את מקודשת לי. יש בזה מס סגולי שיוצר את המסגרת של נישואין, את אפשריותה ההלכתית, את ההיתר של, של, של יחסי האישות וכן, ודאי. אבל ברכה, תורה, שמחה, מעט. כל הבא לקנות הפרסמון, אומרים לו המתן, מתון מתון, 400 זוז שוויה. זה צריך במתינות גדולה. כן, צריך להשקיע כדי לזכות. אבל מסגרת הזוגיות היא אכן, אכן, בעלת פוטנציאל לשאת את הפירות המופלאים האלו. ואתה הגנן, אתה החקלאי, תשקיע, תקבל מלוך אופניים, שמחה, מלוך אופניים ברכה, מלוך אופניים תורה, תורת הכלל, תורת ארץ ישראל, תורה משמחת. לא תשקיע, אש אוכלתם. לא זכו, אש אוכלתם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל מן הנורא. אין פירוש הדברים שכאשר אדם מתחתן, מיד מושפעות עליו המעלות האלה באורח, פלא. כן. עמל ויגיעה למען עלייה ברוחניות. שימו לב, עמל ויגיעה למען עלייה ברוחניות. כן, קודם כל אתם רואים שכדי להצליח בנישואין, איזה דגל צריך להרים? דגל של רוחניות. אם אתה לא מרים את הדגל של השאיפה הרוחנית, שפה רוחנית, הכוונה התקדמות במידות וכו'. אם זה לא הדגל שלך, אם אתה לא מרים את הדגל הזה גבוה גבוה, הסיכוי שלך להצליח בזוגיות הוא מאוד נמוך. הזוגיות יכולה להפך, כן, במובן מסוים לבית קברות, ששתי אנשים אנוכיים נקברים תחת הזוגיות. אתה חייב להרים דגל של רוחניות גבוה, שבעצם, הייתי אומר, הדגל הזה מוכיח שאתה רוצה להתקדם, לעבוד על עצמך, לוותר על השטויות שלך, כן? אחרת זה לא עובד. אחרת אישה היא מיותרת. אני חייב לומר, אישה היא מיותרת למי שלא רוצה לעבוד על עצמו. לא רק שהיא מיותרת, היא תרחה והיא עמל סותר. היא לא רלוונטית. היא פשוט לא רלוונטית, זה הכל. כן? לא רלוונטית. אפילו מזיקה. לא להבין. אישה זה נועד רק למי שמטרת חייו זה להתקדם מבחינה רוחנית. אותו דבר גם איש. כן? גם שאישה מתבוננת על הזוגיות, על חיי הזוגיות, גם היא צריכה לחרות על דגלה שאיפות רוחניות. רק כך היא יכולה להצליח באמת עם איש. אבל אם אתה מוריד את הדגל של הרוחניות לתחתית התורן, ומראים דגלים אחרים של נהנתנו, ראינו, אשליות בחיי הנישואין, אין לך סיכוי. הזוגיות לא תהיה הדבר מהנה כלל וכלל. לכל יותר תשרוד אותה, בקושי עצום, ותרגיש שהיא מאוד מכבידה עליך, ומאוד לא נוחה ונעימה, אתה תרצה לפרוק את זה מעליך, אתה תנסה לצמצם כמה שיותר, כן, את הנוכחות שלך בתוך המרחב הזוגי, תחפש כל מיני פתרונות עם חברים, לפעמים יותר גרוע מזה, פתרונות מחוץ לנישואין, בלגן. אני לא בא לאיים, אני רק אומר, אני מניח שזה לא חידוש גם, מה אתם חשבתם, שזוגיות זה לאכול ארטיק, קונים במכולת ומוצצים? ודאי שלא. לא הולך ככה, נו, מה לעשות? מה לעשות? מי שלא יודע לעבוד בשדה, מוטב שלא ירד לשדה, כי חקלאי שלא אוהב לעבוד בשדה, לא יכול להסתדר בשמש הקופחת, לא אוהב להתבונן על תהליכי צמיחה, לא אוהב לחבר את השתיל לקרקע, מוטב שלא ירד לשדה, מוטב שחפש לו עיסוקים אחרים. מוטב שחפש לו עיסוקים אחרים, זה לא נקרא עובד אדמה. אותו דבר גם פה. אותו דבר גם, לא צריך להיות צדיק, צריך לזכור. כדי להתחתן לא צריך להיות צדיק. ממש, ממש לא. אבל צריך לרצות להיות אדם טוב. לרצות להיות אדם טוב. לראות בזוגיות הזדמנות, קראנו לזה חדר אימונים, מכשירי כושר, לראות בזה הזדמנות בלתי רגילה כדי לקדם את עצמי. עמל. כן. אם זה ככה, מה טוב? צריך לבדוק למה זה קורה. אתה תמצא ודאי את הסיבות. אנשים טובים, אנשים בעלי נדיבות לב, כן, ערך הפיים, תקשורת מצוינת, הקשבה. בסדר, אפשר לראות. אפשר לראות. בהחלט. יש לזה דוגמאות מאוד יפות. עד שמוצאים דוגמה כזו, כבר מעלים אותם על נס. יש איזה זוג, איזה שני סלבים כאלה, אני יודע, נקראים ורדה ואמנון ז'קונט. שמעתם עליהם? כן, עכשיו, זה זוג, באמת, שבאמת מאוד מעניין, זה מופת, זה הוא איש מאוד מיוחד, זה בזכותו. זה בזכותו. אני חושב שמי שרוצה להבין, לא צריך ללכת עד לשם כדי ללמוד מה זה זוגיות, אבל זה דוגמה, לראות אדם, זה באמת פלא, זה אדם מיוחד במינו, זה פשוט מפליא. כן? אדם שחי בתוך זוגיות, שהחום ששורר בתוך התנור הזה, זה 800 מעלות צלזיוס. זה פשוט פלא לראות איך הוא מתנהל בתוך זה. איך הוא יודע לפרק קונפליקטים, איך הוא יודע, איך הוא יודע לתפעל את השני, להוציא מינות הטוב, לגרום לו לחיות, זה מדהים. זה אמנון, אמנון. הוא אדם מיוחד במינו האדם הזה. יש לו גם סדנאות על זוגיות. נאה דורש ונאה מקיים, מותר לו. כן? הוא לא מדבר בשפה אמונית, אבל השפה שלו היא שפה מוסרית, שפה של דרך ארץ, של יכולות נפשיות יוצאות מגדר רגיל, של מבנה אישיות מאוד מאוד מיוחד, שמכשיר אותו לעבודת זוגיות, ולא סתם זוגיות. זוגיות היא נשמה גדולה, אבל מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. מאוד מורכבת. היא עצמה מתפלט, איך הוא בכלל נמצא איתה. כן? זה בכלל לא מובן לה שמחר הוא לא ילך. כן? כן? זה אומר, איך אפשר לסבול אותי? היא אומרת בעצמה, זה לא המילים שלי. הוא בכלל לא מבין מה היא מדברת, הוא כך נהנה, הוא בדיוק האישה ש... טוב, דברים באמת יוצאים מגדר רגיל. הרבה יש מה ללמוד מזה, אני חייב לומר. הרבה יש מה ללמוד מזה. יש זוגות. אבל צריך לבדוק כל מקרה לגופו. לא למהר ולהחליט שיש הרבה זוגות כאלה. זה לפעמים רק נראה לנו, אבל כשבודקים פנימה, רואים שהדברים הם לא פשוטים. דברים מתחת לקליפה של התמר, אפשר לראות רוחשים שהם כל מיני תולעים. למרות שכלפי חוץ נראה מאוד מאוד נחמד. כן? אבל בפנים יש כל מיני תולעים שם שמסתובבות שם בתוך הזה. צריך לבדוק. זה לא פשוט. זוגיות זה דורש הרבה מודעות, הרבה רצון טוב לעבוד על עצמנו, ולכן אנחנו לא ממהרים להכתיר זוגות בכתר שם טוב של זוג. כן? לאט לאט. אין שום בעיה, הלוואי כל עם השם נביאים, מצידי כל עם ישראל יהיו כולם. אבל אני רוצה להיות יותר מציאותי, אפשר למד זכות, אפשר להגיד דברים. אבל זה לא כך יעזור לנו להבין את המציאות באמת. כבר דיברנו על אחוז הגירושים שקיימים, דבר שמעיד על מצב מאוד קשה. אני מדבר על תיקים רשומים, לא מדבר כרגע על גירושים בתוך הנישואים. כן? נישואים שבעצם הם אין גירושים. כן? גירושים אמוציונליים, שזה אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו יכולים להגיע לאחוזים זעומים של זוגות שבכלל בציבור הדתי קצת מעלים את הממוצע. מעלים את הממוצע הכללי של הציבור בישראל, אבל בסך הכל המצב הוא לא פשוט. אבל יש, כמו שאתה אומר, יש. כדאי לקחת את הזוגות האלה, לשים אותם לשולחן הניתוחים ולהבין איך הם הצליחו. אני אומר לך את האמת, אני בדקתי, כן? בדקתי ואני עקבתי אחרי הזוג הזה. לא ברכילות, מה שהם פרסמים. זה היה לי מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו. אני עקבתי אחרי הדברים שלו וראיתי את השיח ביניהם. אפילו הלכתי לראות את השיח ביניהם, הלכתי לראות. כן? איך הם מדברים, איך הוא מדבר, איך הוא מפרק כעס שלה. כן? זה ריתק אותי בצורה בלתי רגילה. יש לי מה ללמוד ממנו. כן? יש לי מה ללמוד ממנו. שוב, לא צריך ללכת לשם, אפשר לראות את זה פה. אבל זה יפה לראות ש... מאוד יפה.
הם לא מרימים את הדגל הבור.
הם מרימים, כן, מרימים דגל, אבל זה בשפה אחרת, זה לא בשפה אמונית, זה שפה אחרת. כן? זה דגל של, של, של מודעות, דגל של להיות יותר חיובי. יש בזה כל ה-new age, כן? אבל אצלו זה לא new age, אצלו זה משהו מובנה באישיות. הוא לא פופוליסט של new age, הוא טיפוס עם אופי. זה גם מידות מולדות. זה מידות מולדות שהוא הצליח לתחזק אותם באמצעות התנהגות הגונה. התנהגות הגונה זה לא פשוט, לא כל מילדה מולדת היא מבטיחה לך שתהיה תמיד אדם טוב. אם אתה נטמע בתוך החברה, אתה יכול לאבד הרבה מהמידות הטובות שלך. אבל האדם הזה, המידות המולדות, עם איזה אופי, עוד של עקביות, נחישות, הוא פשוט סלל לו דרך בתוך המציאות התרבותית הזאת, ושמר לעצמה. פשוט שמר לעצמה. הוא כבר נשוי 20 שנה. זה נס. 20 שנה נשוי עם האישה הזו. מה? צריך עוד לברר, צריך ללמוד אותו יותר, הוא כתב ספרים, יש לו סדנת, צריך ללמוד, צריך לצלול לתוך הסיפור הזה, אני לא יודע עד כמה אני מוכן להשקיע בזה. אבל עשיתי משהו כדי טיפ-טיפה לברר, ועלו לי כמה דברים מעניינים. 20 שנה הוא נשוי, עם אותה אישה. פשוט לא יאמן. בחור שגם נראה מאוד 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 טוב, הוא יכול לקחת כל קטן עליו. בחירה שאני אומר את זה, זה קטן עליו. שום דבר, שום דבר לא מעניין אותו. הוא נאמן, חבל לך לזמן. נאמן, רק איתה. זהו, רק, שום דבר, כלום. פלא פלאים. Okay? אני רואה את האח שלי נשוי. האח שלי נשוי כבר כמעט 35 שנה, סליחה. 35 שנה אח שלי נשוי. שם בבלוק שהוא נמצא, כן? יש לו שם, הוא גר באיזה פרויקט כזה של 3 בניינים. יש שם איזה 500 משפחות ב-3 בניינים. אז בבלוק שהוא נמצא, איזה 90% ויותר, כולם גרושים. גרושים! ולא רק גרושים, גם הורים מסוכסכים, ילדים לא באים לבית וזה, הכל מפורק שם. והם זוג נשוי 33 שנה, 34 שנה. ואנשים, שהייתי שם ביקור לפני 3 שנים, הכרתי אותו, פגשתי אנשים בשכונה. כן? אתה אח של יורם. איזה זוג, איזה זוג, זה, 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 זה פלא ונס ומעשה כשפים. זוג שנשוי 33 שנה. ואיך מתארים את הזוגיות שלהם, איך הם נראים בבוקר ביחד הולכים, והבנות שבאות אליהם הביתה, ואחת הבנות גרה שם, גרה בבית! וגר זאב עם כבש. גרה בבית! לא יהיו מה גזפר. איך דיברו על זה? כאילו זה משהו, איזה תרחיש לא נורמלי. אתה מבין מה שקורה פה? כן. חזיון נדיר. עמל והגיע. זה העניין. מעל והגיעה למען עלייה ברוחניות. הם לבדה, מי שכך חושב, כן? מי שמוכן לעמול ולהתייגע למען עלייה ברוחניות, הם לבדה, אנשים כאלו, הם לבדה. או שיכולים להבטיח שמחה, ברכה, שמחה, ברכה ותורה. שמחה, ברכה ותורה. הסברנו את זה בזמנו, כן? מה זה שמחה, כן? מה זה ברכה, מה זה תורה, הסברנו מזמנו, לא רוצה רגע להאריך לזה, להיכנס לזה עוד פעם, כן? אבל דווקא מתוך עמל אפשר להגיע לשלוש הדברים האלו. תורה כללית, מתוך כך שמחה אמיתית, ואין שמחה אלא בתורת הכלל, וגם ברכה, שיש פה גם הורדו בדגת הים, שיש פה גם הכנעה של היסוד הגשמי לטובתך, אתה ממשיך שפע גשמי. אז לא רק שפע רוחני זה תורה, לא רק שפע נפשי זה שמחה, אלא שפע גשמי, שזה ברכה. יש פה שלוש מיני ברכות שכולם מתאפשרות מתוך מגע עם מציאות רוחנית. כן, אביב. מה שואלת? טוב. יפה. לא רצו חזל אלא לומר, כן? כל השרוי בלא אישה וכו'. לא רצו חזל אלא לומר, כי ללא נישואים, בלי המסגרת הזו, איך אומרים? בלי רחם אי אפשר להוליד. אבל תמיד, מציאות של רחם מאפשרת הולדה. לפעמים אין קליטה. כן? אז גם שיש רחם, גם שיש נישואים. נישואים זה רחם. כן? ללא נישואים, אי אפשר אפילו להתחיל לעמול לקראת צמיחה רוחנית. כן? הנישואין זה שאור שבישאה, כלומר זה דבר שהוא בעצם מאלץ אותך, מכריח אותך, כן? לצמוח רוחנית. או צמיחה או צניחה. זה זוגיות. לעומת מרחבים אחרים ששם אתה יכול להיות אדם בינוני ואיש לא יבוא לך בטענות. כן? דיברנו קודם על יחידות צבאיות. יש יחידות שאתה יכול להיות בינוני. אתה תהיה חייל טוב. יש יחידות שאם לא תגיע לרמה מסוימת, אהבת. זה זוגיות. זה יחידה מובחרת, זוגיות. זאת אומרת, זה מאלץ לך להיות במיטבך. אלא אם כן, אתה נשוי עם אישה שנמצאת בקומה. אז ודאי שלא תצמח מזה שיעור קומה שלך. ודאי, כי היא פשוט בקומה. אבל אם היא חיה, אם היא נושמת, אם היא אישיות, אם היא נוכחת, אין לך סיכוי שלא לצמוח. או לצמוח או לצנוח. אתה לא יכול לעמוד באמצע. כן? אלא אם כן, שתיכם התחתנתם למטרות אחרות. יש כל מיני סיבות להתחתן. יש ניסויים פיקטיביים, מה שנקרא. אין שום בעיה. כשהגעתי לארצות הברית לפני 37 שנה, אני זוכר, רציתי לקבל גרין קארד, אז הכינו לי ניסויים פיקטיביים. וכשהגעתי לשם, זה היה ביום חתונת אחי. אז הכירו לי את הבחורה שאני אמור כביכול להתחתן איתה ניסויים פיקטיביים. אין שום בעיה. הסתכלנו אחד בשני. ברוך השם. יתקבל כך וכך דולרים, אני אקבל גרין קארד, בבקשה, בואי נתחתן. זה אין שום בעיה, אני מוכן לעמוד אותך מתחת לחופה, או בכל משרד שהוא, ובלבד שיהיה לי את הגרין קארד. אין שום בעיה. זה דוגמה מוקצנת אמנם. אבל יש סוגי נישואין שהן מטרות אחרות לגמרי. והמטרות האלו לא מכריחות צמיחה רוחנית. כמובן שנישואין כאלו מכלים את עצמם בזמן קצר, זה נכון. כן, זה נכון. כמו נישואין פיקטיביים שהם יערכו אולי חודש או חודשיים, כן? עד שנוגדר כידועים בציבור, ואז אפשר כבר אולי להתגרש, כן? לפרק את הכל, ויש לי כבר את זה. כן? פשוט התגרשנו, התחתנו, התגרשנו. אז יש לי כבר את את התעודה, את האישור שלי. אבל יש כל מיני סוגים של ניסויים, כן? שבעצם זה זוגיות שמשקפת מטרות ואינטרסים מאוד מאוד צרים. ואז אתה יכול להיות אנוכי, ואפילו רצוי שתהיה אנוכי, כדי שהמטרות האלה יושגו. רצוי שתהיה אנוכי, ואם אתה תקפוץ קצת מעל הפופיק, כן, יש כבר בעיה. אתה כבר מכניס לתוך הזוגיות דבר שלא התכוונו. אתה מכניס לסדר היום של הזוגיות כבר ערכים שלא לשמם נועדה הזוגיות הזו שאנחנו בדינו מליבנו. דמיינים את הרעיון הזה? דבר מדהים. אני אומר שבאופן מוצהר יש ניסויים כאלו. אני לא מדבר על ניסויים שנהפכים לכאלו, לא באופן מוצהר. חושבים שאולי באמת יחסים למערכת זוגית, אבל בסוף מגלים שאין לנו את הרצון לעבוד, זה משהו אחר. מה שקראנו אשליות ומציאות בחיי נישואין. אבל אני מדבר איתכם על נישואין שמוגדרים מראש למטרות כאלו. למטרות גמדיות, ננסיות מאוד. כן, נישואין מטווח קצר. כן, אכול וזרוק. השתמש וזרוק. אנחנו לא מדברים על זה כמובן. אנחנו רק אומרים כי ללא נישואין אי אפשר אפילו להתחיל לעמול לקראת צמיחה רוחנית. הנישואין כאלה אנחנו מדברים. אני מניח שכולם מסכימים איתי. או חושבים בינם לבין עצמם שזה הזוגיות שהם מחפשים. אני מניח. כן.
איך
אנחנו
יכולים לבדוק
ששני
הצדדים רוצים לעבוד ביחד כדי לעבוד?
בוודאי, לא. כשזה נפגשים, נפגשים, אתה מספר לסיפור, אתה מספר לה קצת דברי תורה, לשיעור שמעת בעניין אמונה. כן? והיא מקשיבה, היא מגיבה, היא שואלת, היא מביאה משיעור שהיא שמעה. אתם קוראים איזושהי פסקה, אתה רואה את הניצוץ בעיניים, אתה רואה איזה עומק דברי תורה באים אצלם, איזה אמונת חכמים זה בא אצלם, ואיזה יראת שמיים זה בא אצלם. זה לא בעיה, תוך רבע שעה 20 דקות, אתה לוקח דגימה של שעת שיחה, אתה לוקח דגימה, אתה יכול להוציא מזה הרבה מסקנות. כן? רק אנחנו לא כאילו, אתה יודע, אנחנו צריכים שתי שיחות, שלוש שיחות, אבל במפגש אחד בדרך כלל, עם מפגש מספיק פעיל, שמביא לידי ביטוי הרבה פרמטרים, גם נפשיים, גם רוחניים, אתה יכול להבין בדיוק מי עומד מולך. עכשיו, אם בחורה קיינה ושקופה, אתה לא צריך מפגש שני. כי יש מצבים, זה מאוד נדיר, אבל יש בנות שהן לא שקופות, הן שחקות אותה. ואז אנחנו צריכים מפגש שני ושלישי. כדי שתסיר את המסכות, ואז נראה מי עומד מולנו. אבל בדרך כלל זה לא נצרח. בפגישה אחת, הן מאוד מאוד ישרות, מאוד מאוד פשוטות וזורמות. אתה יכול לראות במפגש אחד, למדוד אותה, כן? כמו איזה מכוני שלוקח איזה חתיכת פיח מהגזוז. הוא יכול להגיד לך, כן? דלק. יחס דלק שמן, איך בדיוק יש הסתומים, מה המצב של כל חלק שם בתוך המכונית, רק מהדגימה של הפיח הזה יכול להגיד לך. ואם הוא לא מכונאי של פעם, אז הוא לוקח את הדגימה הזו, שם אותה בתוך המכונה, כן? והמחשב כבר מביא לו את התוצאות. בפגישה אחת אתה יכול להוציא המון המון ידע לגבי הבחורה, לפחות הידע החיוני, העיקרי. אם אתה לא מסתפק בפעם אחת, למרות שעכשיו כבר כיוונים וטביעות אצבעות, עוד מפגש אחד. עוד מפגש. אתה מסתכל על לבוש, אתה מסתכל על שפת הגוף, אתה מסתכל על הדיבור, כן? אתה רואה דברים, אחרי זה אתה רואה, מגיעים למשפחה, איך מתייחס להורים שלה, כיבוד הורים, זה לא בעיה, זה לא... זה מאוד פשוט, מאוד פשוט. מי שיש לו עיניים כמובן, מי שלא רואה, לא רואה, מה לעשות? אבל זה לא בעיה לראות את זה.
אבל זה, כאילו, הדוגמה של המשפחה אני מבין, אבל זה באופן תיאורי, כי אתה לא רואה באמת בשטח מה
הערך... תראה, לכן, טוב. קצת ללכת בדרכם של, של אחינו החרדים, הדבר הזה. אם כי שם בודקים את הילדה כבר מהגן, שואלים את הגננת, יש חוגים ששואלים שם את ה... כן, אני בת 19 או 18, שואלים את הגננת בכיתה א', כדי לזהות קווי אופי ולראות איך הם מופיעים היום. חיובי או שלילי. יש בזה סברה חזקה מאוד, אגב. זה לא פשוט. זה לא מיותר, הדבר הזה. אבל אנחנו לא נוהגים לעשות כך. אבל לפחות, לכל הפחות, למחצה, לשליש ולרביע, אנחנו לפחות נשאל... כן? שאל, תיכון. אולפנה, אפשר לשאול מחנכת, נקודת מבט של מחנכת, אפשר לשאול חברה טובה, כן? די פעם אני שואל, מישהו שלומד באיזה מכללה, אוניברסיטה, תן לי חבר לחדר, הוא כבר נמצא איתו שנתיים וחצי. אז אני אדבר עם החבר, ספר לי על הבחור הזה קצת. בחור מצוין. אבל ספר לי עוד, מעבר, תספר לי עוד משהו. כן, תראה, הוא קצת עקשן. עוד קצת, עוד משהו? כן, הוא מגיע לכלל כעס. עוד קצת משהו? הבנתי. זאת אומרת, כמה אתה מכיר אותו? שנתיים וחצי. ראיתי אותו במצבים שהגיע לכלל כעס, קצת עקשן. כן? אבל בחור טוב. עכשיו תעשה את השקלול. תחליט אם באמת אתה מעוניין להיות שליח שלו, להכיר לו בחורה וכן הלאה. אתה יכול גם להביא אותו למצב שהוא מדבר בעצמו, כן? זה יצא לי באותו הזדמנות באמת, יצא לי לדבר עם אותו בחור ואמרתי לו, תראה, נתת לחבר שלך רשות לדבר חופשי. והוא אמר שלפעמים אתה מגיע למצב של כעס, ואתה קצת עקשן וקפדן. הוא אמר, נכון. זה נכון, זה לא קורה לי הרבה, זה לא קורה לי, זה קורה לי מצבים מאוד מאוד נדירים, כן? באופן כללי אני אדם מאוד שקט ורגוע. הבנתי, בסדר גמור, מוכן לקבל את זה, יאללה. כן, קדימה. בסדר, מה צריך לברר קצת, קצת לברר לי. כן. גם לאחר הנישואין, השגת מטרות אלו אינה מתרחשת מאליה, כן? גם כשעולים כבר לכביש, צריך להיות דרוך היטב, היטב עם העיניים על הכביש, להחזיק חזק בהגה, זה לא מתרחש מאליו. כן, אפשר לומר שבתוך הנישואין מתחילים להתפתח באופן ספונטני ניסיונות של זוגיות. מתפתחים באופן ספונטני, זאת אומרת, אחרי הנישואין בעיקר, מתחילים להתפתח ניסיונות, יש ניסיונות שאופיינים לטירונות, יש ניסיונות שאופיינים לקורס מקים, כן, וכן הלאה וכן הלאה, לקצונה. כל שלב ושלב יש לו ניסיונות שלו, גם בזוגיות זאת אותו דבר. הניסיונות הם מתפתחים בכל שלב ושלב לפי, הייתי אומר, הרבדים שמתגלים בכל אחד ואחד. האישה מגלה מתוכה דברים מסוימים שלא גילתה בחודש הרביעי, היא מגלה דברים שלא גילתה בחודש הראשון, כן? רק בגלל שהיא שמרה את זה קרוב לליבה. בתוך החיים הזורמים פתאום מתגלים כל מיני דברים, היא פחות מצניעה, היא פחות... מתגלים דברים, כל מיני רגשות, מחשבות, התנהגויות. זה ארבעה חודשים, יש ניסיונות של חמישה חודשים, יש ניסיונות שנתיים. יש ניסיונות של אימהות, של ילד הראשון, של הריון, זה, יש ניסיונות. אז גם אחרי הניסויים, אני לא יודע, גם, בעיקר, גם אחר הניסויים, בעיקר, השגת מטרות אלו אינה מתרחש מאליה, זוהי משימה הטובת מן האדם, מאבקים רבים שליטה עצמית. בקיצור, מסך מחליף מסך, מסך מספר אחת, אתגר מספר אחת, מסך שתיים, אתגר שתיים. ככה המשחק הולך ועולה לרמות של קשיים, כאשר הקושי הגבוה הוא בעצם נתמך, פתרונו נתמך על ידי היכולות שלנו שהפגענו בשלבים הראשונים. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כן? מי שלא טרח, מה יאכל בשבת? מה יאכל בשבת? איך אתה יכול להתמודד בכלל עם הסיונות של השנה הראשונה, כן? אם אתה, בסוף השנה הראשונה, אם אתה לא עבדת במשך כל השנה כולה, איך אתה יכול לעבוד? להתמודד עם זה, אתה לא יכול. כן, סליחה. איפה? כן, בבקשה.
ניסיונות שעם הזמן חייבים לעבוד, אבל אחרי הניסויים?
יש ניסיונות של אחרי הניסויים.
אני חושב שעדיף אולי לפעמים למשוך קצת לפני כדי להכיר ואז...
לא כדאי. לא. רק ניסיונות שבאים באופן טבעי. לא לחפש יותר מדי עמוק. כי בסוף אתה תראה שם משהו שנורא יפחיד אותך. לא בגלל שזה לא מתאים לך. לא הגיע הזמנו של הדבר להתגלות. העיקר זה לבדוק שהיא אכן מתאימה לי, כן? כמו שאמרנו, על פי אמות המידה שעליהם דיברנו לא פעם, לבדוק שאחד מתאימה לי, מה שיתגלה, יתגלה. ארץ ישראל מתאימה. נו, יש בה ביצות, נייבש אותן. אבל היא מתאימה בכללות, ארץ. טובה, ארץ מאוד מאוד. יכול נוכל. יש קשיים, אבל יכול נוכל. לא לחטט יותר מדי. זה כבר בגדר של ריגול וחפירת הארץ. יחפרו לנו את הארץ. כן? כך מסביר כתב הקבלה, את ההבדל בין ריגול לבין חפירה. חפירה זה לחפש את כל הדברים האלו. יותר מדי פרטים, יותר מדי ניסיונות שלא הגיע זמנם. לא צריך לחפור, צריך לרגל. לעשות את הבירור הבסיסי שנצרח לצורך הכניסה לארץ. בכללות, להאמין בקדוש ברוך הוא שאמר, אעלה אתכם על ארץ טובה. בכללות. ונגמר הסיפור. וכל השאר זה ניסיון. לא לחטט יותר מדי. לא מומלץ. רק מה שמגלים לך. לא להיות מציצן. יותר מדי. כן, אפשר לשאול משהו? סף? כן?
יש מצבים של ניסיונות, ויכוחים, חילוקי דעות שדווקא הפתרון הנכון זה להשאיר אותם בצד, לא... נגיד דברים שהיו...
מתי? בזוגיות? בנישואין?
כן, במהלך הנישואין. שהיו נגיד חילוקי דעות, מריבות, והוא היה עדיף כאילו במקום לדון בהם אחרי זה, אחרי שזה כבר עבר, שבמקום לא להיכנס לזה עוד פעם, להשאיר את זה לזמן אחר.
כן, כן, כן. כל מריבה, כן. כן, בסדר גמור, טוב עשית. כן, דניאל, מצוין. בסדר, בסדר. באמת קצת היינו כבר מזיעים קצת. בסדר גמור. כן, התשובה היא, בוא נגיד ככה. כל מריבה היא חומר גלם מדהים להתקדמות. מריבה זה חומר גלם. מה זה מריבה? מריבה בעצם היא נוצרת ממשהו שאתה אומר, משהו שהיא אומרת, ולא הגעתם לעמק השווה. כן? לא הגעתם לעמק השווה, וזה יוצר מריבה, או בירור יותר נכון. עכשיו, לא תמיד אנחנו יכולים לברר את הדברים. אין לנו את הכוח. אין לנו את הכוח כרגע לברר את נקודת האמצע, או אפילו להודות בטעות שלי. אין לנו את הכוח. אנחנו יודעים שמשהו יתעורר פה, שדורש בירור, אנחנו כרגע נניח את זה. לא נדבר על זה כרגע. לא מתאים לדבר על זה. אני לא במדרגה הזו, אני לא במצב הנפשי המתאים כרגע להיכנס לאובי הטענות. לא יכול. אנחנו נשאיר את זה, אנחנו יודעים שזה כבר עלה, מכיוון שעלה, עלה, הוציא ראשו, הרי הוא כילוד, זה כבר הוציא את הראש, הרגע שיש מריבה, סימן שכבר, יש פה כוחות שלא התבררו עדיין, שיוצאים מן התוהו, כן? כאילו יוצאים מאיזה מקום שלא התברר, ואז הם מופיעים בצורה של מריבה. כי ריבון אנשים ובאו אל השופט. זאת אומרת, המריבה היא מבטאת כיוונים מתנגדים, צורות חשיבה שונות, והם באים מדי ביטוי מבחינה אנרגטית בצורה של מריבה. עכשיו צריך לבוא לשופט. השופט זה כל אחד מאיתנו. אבל כדי שאני אהיה שופט, אני צריך יין ושחר על טשט. אני לא יכול להיות שיקור. אם עכשיו אני עייף, אם עכשיו אני רעב, אם עכשיו אני כועס בגלל שפיטרו אותי מהעבודה, אני לא אברר את הדבר הזה. אבל אני אגיד לאשתי, משהו פה יצא לפועל. אי אפשר להתעלם. משהו פה צריך להתברר. התברר שאנחנו חלוקים בדעה כזו וכזו, וזה יצר מתח. אנחנו נחזור לדבר על זה. אבל לא כרגע. לא צריך להגזים, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים, הוציא ראשו כילוד, אני לא יכול להגיד שהתינוק יצא עוד כמה שנים. הוא כבר הוציא את הראש, אתה לא יכול, כמה אתה יכול כבר לעכב את הלידה. אתה לא יכול לעכב. אבל אני בהחלט, 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 אחפש את שעת הכושר כדי להעלות את הנושא הזה, ביוזמתי שלי, ולומר לה, אתמול היה דברים כאלו בינינו, אני רוצה שנדבר על זה. אני רוצה שנדבר על זה. בסדר גמור. כן? זה, אי אפשר להשאיר את זה לא מבורר, כי זה יצר מתח, אתה מבין? זה יוצר מתח, זה נמצא ברקע המתח הזה. גם לאחר הניסויים, השגת מטרות אלו אינה מתרחש מאליה. זוהי משימה התובעת מן האדם ואת מיטב כוחותיו. כן? האדם, מאבקים רבים ושליטה עצמית. הביטוי מאבק פה, כן, שאתם רואים, כן, זה מאוד מזכיר את מה שאומר רש"י לגבי ויאבק עמו איש, זוכרים? ויאבק עמו איש, נאמר לגבי המאבק של יעקב עם שרו של עשיו. אז רש"י מביא שם שני פירושים. כן? ויאבק, לשון, העלו אבק ברגליהם, מתעצמים ורבים זה עם זה ומעלים אבק ברגליהם. לפי פירוש שני, פירוש שני אומר מה זה? מלשון, אביק בי, התקשרו זה בזה. כן? אז לפי פירוש ראשון הוא אומר, העלו אבק שברגליהם, והאבק היה מגיע עד לשמיים. כך כתוב. זה מעניין שרשי מביא עד השמיים. מה עד השמיים? אבק מגיע עד השמיים? אבק ברגליהם, אנחנו יודעים, זה... מה עד השמיים? והלשון השני זה לשון אביק בי, כלומר, היו תופסים אחד לשני. כן? אז התפיסה של אחד השני זה מבטא את הצד של מה? את הצד הנמוך של המאבק, זה המריבה. זה הרגשה הזו שכל אחד אומר, היא אומרת ככה, אני אומר ככה. זה הביג ביי, כן? מתקשרים, מתעצמים להפיל זה את זה. זה הצד הנמוך של המריבה, זה הצד הגולמי של המריבה. אבל המיתו של דבר, כמו שאמרנו, אם מבינים את הדברים בצורה נכונה, המריבה הזו בעצם נועדה למצוא את נקודת המפגש בינינו. וזה כבר האבק שעולה עד לאן? עד השמיים. האבק הזה, נכון ששווק, כי יש פה ניגוד, אבל הוא ליד השמיים. הוא ליד כיסא הכבוד. זאת אומרת, זה החוכמה, שהמריבות צריכות לשאת את האופי של מעלים אבק עד השמיים, ואת האופי של הביג ביי. אין להימלט מהעובדה שכרגע הם מתעצמים זה כנגד זה. היא אמרה ככה, והוא אומר ככה. ויש קצת קולות בתוך הבית. כן? זה הביג. אבל לזכור שהאבק הזה הוא ליד השמיים, ועניינו זה לברר. כן, את האמת היותר גדולה, שיוצאת דווקא מבין שנינו. את והב בסופה. אפילו אב ובנו, רב ותלמידו, כן, שלומדים בשער אחד, כמו שונאים זה לזה, בשעת הלימוד. תשימו לב, בשעת הלימוד. חבל לך לזמן. אבל אם זוכרים שכל הלימוד הזה נועד כדי להצמיח אמת גדולה יותר, שהיא תוצר של שני דעות, כן, אם זוכרים את זה, בסוף הלימוד נעשים לאוהבים. למה נעשים לאוהבים? זה לא רק שחוזרים למעמד הקודם, כן? אבי בנו. לא, אנחנו נעשים אוהבים יותר שאנחנו מגלים שבתוך הדעות המנוגדות, בעצם יש אמת גדולה. צומחת אמת גדולה. אז נעשים אוהבים יותר, כי היינו שותפים פה להצמחת אמת כללית. זה לא רק אהבה שהייתה לנו לפני כן, בגלל שאנחנו מאותה שכונה או שירתנו באותה בסיס. לא, שלומדים תורה והם מתנצחים אחד עם השני. ובסוף הלימוד רואים שבעצם האמת היא כוללת את הדעות שלנו, אוהבים יותר. עכשיו יש סיבה לאהוב אותך יותר, כי היינו שותפים לבניין רוחני. אל תקריא בנייך אלא בונייך. תלמידי חכמים נקראים בנאים. זה משהו אחר לגמרי. טוב, נעצור כאן ואנחנו הגענו לחלק השני. הניווט בנהר. נתחיל לעבוד יותר על הפרטים של שלום הנהר. ניכנס לפרטים קצת.